אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, שוב אזעקות צבע אדום בדרום, שוב תקיפות של צהל ברצועת עזה, ושוב הכותרת הסלמה בדרום. אז מה הסיבות להתחממות בגזרה הדרומית, ואיך זה קשור לעימותים בירושלים? אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים, יש סיבה אחת ברורה לאירועים האלה?
תראה, תילה, יש כמה סיבות בעצם, סבר של סיבות שאפשר למנות אותה, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל, מרוב שיש כל כך הרבה וכל אחד בעצם קשור לשני, אבל אנחנו ננסה. תראה, אנחנו מדברים קודם כל על ימים שבהם מתקיימת מערכת בחירות, לא אצלנו כמובן, אצלם, מערכת בחירות ראשונה, זה 15 שנה למועצה המחוקקת הפלסטינית, שזה בעצם הפרלמנט הפלסטיני, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אבל זו אחת הסיבות בעצם ואני אסביר מדוע. ברגע שאבו מאזן מכריז על מערכת הבחירות הזאת וחמאס נכנס אליו, מתחיל בעצם סבב מאוד מאוד גדול של אירועים פוליטיים פנימיים, התרחשויות פנימיות, קמפיינים פנימיים, תחרויות פנימיות, שבסוף בסוף מתועלות בעיקר לפתח. למה? משום שבפתח ישנם כמה גורמים שרבו בינם לבין עצמם, ובעצם יצאנו מזה במצב שפתח מתמודד בשלוש רשימות, פתח הרשמית זו של אבו מאזן, פתח של מרואן ברגותי שמריץ רשימה משלו, ועוד פתח, או סוג של פתח, או מה שהיה פתח, כן, אבל על אותו בייס בעצם של בוחרים, מוחמד דחלן. ואז בעצם יש לך שלוש רשימות שרצות על אותם, אותו בסיס של מצביעים, ולעומתם יש לך את חמאס, שרץ על רשימה אחת. עכשיו, איך כל זה קשור למה שאנחנו רואים בימים האחרונים? ובכן, בחודש האחרון, אבו מאזן מקבל המון המון איתותים ועזרות, שאם הפלסטינים הולכים לבחירות האלה, חמאס מנצח. חמאס לוקח למה? פתח מפוצל, חמאס דוהר במשמרת אחת מאוחדת, מפלגה שבאמת אין בה, אתה לא שומע שום גיצים, שום סכינים שנתקעות שם אחד עם השני, כלום, שום דבר, הם פשוט דוהרים כמו רכבת, ופתח, כולם נגד כולם שם, כולם מפוצלים, אחד יוצא על השני, בעצם בוקה ומבולקה בפתח, לעומת דהירה מאוד מאוד מסודרת של חמאס. אבו מאזן קבל את האזהרות האלה, אומרים לו, תקשיב, חייבים לעצור את הבחירות האלה. אגב, תשאל מי אומרים את הדברים האלה? גם ישראל, גם הקהילה הבינלאומית, גם מדינות ערב המתונות, בעיקר מצרים וירדן, וגם הפלסטינים עצמם, כלומר כל האנשים שקרובים לאבו מאזן, מחוברים אליו, אומרים לו תקשיב, צריך לעצור כאן, יש בעיה, אנחנו לא הולכים לכיוון הנכון, ובעצם אנחנו הולכים לחזות הפסד, בדומה להפסד שחזינו בשנת 2006.
דמוקרטיה במיטבה, אין ספק, נכון? זה דמוקרטיה על הפלסטין.
תראה, אף פעם אף אחד לא ישים את הפלסטינים באובר דמוקרטיזציה, אז אי אפשר להשים אותם גם בזה, אבל ברגע שיש לך בעצם את אבו מאזן שמנסה ככה להחדיר איזושהי אופציה או משהו, נדבך דמוקרטי, הם מבינים שהם עשו את הדרך פשוט לא נכונה, אני מניח שאם פתח היו הולכים מאוחדים, זה הכל היה נראה אחרת. עכשיו שוב, אנחנו מדברים בכלל על בחירות לפרלמנט, על פתח מפוצל, כשהפודקאסט הזה הוא על עזה, על רקטות מעזה. למה? כי חמאס מריח עצירה, עצירה של הבחירות. עכשיו חמאס מרגיש שהוא על הגל, וברגע שעוצרים לו את הבחירות, או מאיימים לעצור לו את הבחירות האלה, ובעצם לקחת ממנו את ההזדמנות, לזכות ברוב נוסף בפרלמנט, בפעם השנייה ברציפות, כאן כבר הוא מתחיל להיות הרבה פחות נחמד. ועכשיו אני לוקח לך לשבוע שעבר. מה קורה בשבוע שעבר? בשבוע שעבר בעצם מתחילות כל אותן מהומות והפגנות בירושלים, שאתה רואה שחמאס מאוד מאוד מלבה את הסיפור הזה, מאוד נוח לו, והוא מאוד מזהיר בעצם, הוא אומר, הנה זה הסיפור, ירושלים היא הסיפור, ולכן אסור לעצור את הבחירות הללו, ומצד שני אתה רואה את פתח שבא ואומר ירושלים היא קו אדום, ירושלים, לא ניתן לישראל בעצם לשנות את הסטטוס קוו. אני מזכיר, אנחנו בימי רמדאן, ימי צום כרגע, ובעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה סוג של מערכת שמלבה את עצמה. כלומר, חמאס רוצה להמשיך בבחירות, כשהוא מריח את אבו מאזן, רוצה לעצור את הבחירות, ולכן הוא מאיים ממש בצורה מאוד ברורה, שתהיה אינתיפאדה, זאת אומרת שזה יצית חוסר יציבות אזורית, שהוא מדבר על חוסר יציבות בסוף בסוף, זה מתחיל תמיד בזה שמערערים את המצב בישראל, קרי מרצועת עזה לישראל. דבר נוסף, אנחנו בעצם חווים את הניסיון של חמאס לאורך כל העת, ללבות את המצב בירושלים. חמאס במשך עשור אולי מנסה להצית אינתיפאדה בירושלים, זה הצליח לו קצת ב-2015-2016, באותו גל הסלמה ארוך שחווינו אותו עם הסכינים והסכינאים, ובעצם מאז חמאס לא הצליח לעשות יותר מזה, למרות שהוא מאוד מאוד ניסה גם באמצעות צעדות השיבה שאנחנו זוכרים לרצועת עזה, ופתאום הוא מרגיש שהוא מצליח איכשהו לחבר את כל המתח הזה, לפוצץ אותו בירושלים, ובעצם להזרים לו עוד עדי דלק באמצעות רצועת עזה. ואז כשהוא לוקח את המצב הזה, ואת הבחירות, ואת הסיכוי שהם יידחו, ואת הרצון של חמאס לא לדחות אותם, ואת המאומות בירושלים כטריגר בעצם להפעיל את רצועת עזה, ואז ללחוץ על אבו מאזן, תראה מה קורה כשאתה מנסה לדחות, ללחוץ על ישראל, תראו מה קורה כשאתם מנסים לעצור את הקמפיין של חמאס בגדה, וישראל מנסה לעצור את הקמפיין של חמאס בגדה, אני תכף אכנס לזה, ואז בעצם נוצר לך פה מערכת מאוד נפיצה, מאוד מאוד שברירית, שעדיין לא ברור לאן היא הולכת, גם לא היום הזה, ואנחנו בעצם נמצאים בסוג של נקודת המתנה, שחלק ממנה זה גם ההכלה וההיפוק הישראלי.
זה נשמע מאוד מאוד מסובך אליאור, זה נשמע נכון. כאילו יש יותר מדי הצטברויות, יותר מדי בעיות, כשחמאס יורה עשות רקטות לעבר מדינת ישראל, הוא לא מודע למה יכול לקרות, הוא לא יודע שיש תגובה צהלית חריפה שיכולה ליפול על ראשם?
תראה, קודם כל אתה לא יודע אם חמאס, ואני לא יודע אם חמאס הוא זה שיורה, אבל אני כן יודע דבר אחד, שיורים בלילה אחד עשרות רקטות, חמאס נותן לזה אור ירוק, אז זה פחות משנה מי יורה, יותר חשוב שחמאס בעצם מאפשר את זה, חמאס רוצה ונותן את האור הירוק הזה, והוא מודע למה שהוא עושה, משום שבעצם הוא מאיים פה גם על ישראל וגם על אבו מאזן. תראה, כשישראל מנסה בכל כוחה, והיא מנסה בכל כוחה לעצור את קמפיין חמאס באמצעות מעצר של פעילים, של אנשים מאוד בכירים בחמאס, של מועמדים ברשימת חמאס לפרלמנט, נעצרים ממש אחד אחרי השני, סטודנטים באוניברסיטאות שהם מאוד מאוד פעילים ומאוד מנסים להבהיר וככה להחיות את השטח כדי בעצם להציג אחוזי הצבעה גבוהים עבור חמאס, כל אלה נעצרים יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, על ידי ישראל. חמאס רואה את הניסיונות הישראלים האלה כהתערבות בעצם ישראלית בבחירות הפלסטיניות, במידה מסוימת של צדק צריך לומר, והוא מחזיר לישראל בתשובה, שהתשובה היא אותן רקטות. עכשיו, התשובה הזאת, כמו שאמרתי, היא גם לישראל, גם לרשות הפלסטינית, ואתה יודע מה, גם באיזשהו מקום, גם למדינות הערביות שמנסות לעצור או ללחוץ על אבו מאזן לעצור את הסיפור הזה, כולל מצרים שאתה יודע היא תמיד תמיד נמצאת שם במגעים לרגיעה, יכול להיות, סתם אני ככה זורק לאוויר, אבל יכול להיות שמצרים בעצם או המודיעין המצרי נמצא עכשיו במגעים מול ישראל, מול חמאס להביא לעצירה, וחמאס בא ואומר להם תקשיבו, יש לי תנאים לעניין הזה, אתם רוצים שקט ברצועה בסדר, אבל תשכנעו את הראיס מרמלה שהוא כן הולך לבחירות האלה והוא לא עוצר אותם בגלל מה שהוא קורא ירושלים, או בגלל שישראל לא מאפשרת בעצם את קיום הבחירות בירושלים, כמובן כתירוץ כאילו, כי הפלסטינים תמיד תמיד יכולים לעשות משהו אחר, הם יכולים סתם דוגמה, אם נהיה יצירתיים, לקחת קלפיות, לשים אותם בשכונות מזרח ירושלמיות שנמצאות מעבר לגדר ההפרדה, הם יכולים לשים קלפיות במסגדים, הם יכולים לשים קלפיות בקונסוליות זרות. אוקיי, ישראל לא תיכנס לקונסוליה זרה כדי לעצור הצבעה. אפשר לקיים את הבחירות האלה למזרח ירושלים, אבל עדיין אתה רואה שפתח והרשות הפלסטינית לא עושים זה יותר מדי. זאת אומרת, הם לא מתאמצים למצוא איזה פתרון יצירתי, אלא הם כל הזמן מאיימים, בלי ירושלים אין בחירות. וחמאס אומר, אם אין בחירות, יהיה בלגן. וישראל אומרת, אם יהיה בלגן, יהיו מעצרים בגדה. וחמאס אומר, אם יהיו מעצרים בגדה, אז התיבר. וזה בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו. אתה רואה ממש סוג של תיאוריה דומינו, של לבנה אחרי לבנה שנופלת, בסוג של מעגל שכרגע עוד אף אחד לא יכול לצפות לאן הוא יגיע, וזה בלי שבכלל התחלנו לדבר על המשמעות של ירושלים, הנפיצות של ירושלים, וכל מה שקורה שם עכשיו, ואם זה יכול להביא להתפוצצות נוספת, סתם דוגמה, גל פיגועים עכשיו של סכינאים בגדה, משהו בעצם סוג של סנריו חוזר של מה שראינו ב-2015-2016.
אליאור, אם אני מסתכל רגע על השנה האחרונה, היא הייתה יחסית שקטה, כלומר, בסך הכל מערכת הביטחון והמציאות אולי גם ביחד הצליחו לשמור על גזרה שקטה. נדמה לי שיש איזשהו ויכוח בין הפרשנים, בין המומחים לענייני עזה, מה גרם לשקט הזה? אז יש כאלה שאומרים זה הכסף הקטרי, ויש כאלה שאומרים זה בכלל וירוס קורונה. מה האמת? למה היה כזה שקט?
אני חושב שכולם צודקים. אני חושב שהתשובות שמנית הן סיבה מצוינת לשקט. קודם כל שנת קורונה. חמאס עסוק מאוד מאוד בשלב הזה, בהתמודדות מאוד מאוד סיזיפית, מאוד מאוד קשה, עם גל מאוד מאוד חזק ששוטף עכשיו את רצועת עזה. אני מזכיר, רצועת עזה עומדת כבר שבועיים, אפילו שלושה שבועות, על יותר מ-1,000 חולים ביום, וזה אני מדבר איתך על אחוזי בדיקות שאתה לא רגיל אליהם מישראל. בישראל אם בודקים 10,000 ביום רע, בעזה בודקים ביום טוב 4,000. 4,000. מתוך ה-4,000 האלה, תחשוב שיש יותר מ-1,000 חולים. לכן חמאס בעצם עסוק להכיל את הקורונה, לנסות לייצר עכשיו מגבלות וסגרים וכל מה שלא תרצה, כדי בעצם לעצור את הגל הזה. אני מזכיר, שמה אין כמעט חיסונים, יש, אבל מעט מאוד חיסונים, בטח ביחס לאחוז האוכלוסייה. אז מצד אחד יש לך שנת קורונה, ומצד שני, יש לך בעצם את ההסדרה שמתקדמת יפה, יש לך את הקטרים שמשלמים, אבל שום דבר בסוף לא נותן לך גושפנקה מוחלטת לשקט ברצועת עזה. לא הכסף הקטרי, ובטח לא הקורונה, אתה יודע מה, גם לא פרויקטים תשתיתיים שישראל הסכימה לעשות כמו קו החשמל לעזה, צינור הנפט, לא הנפט, סליחה, צינור הגז, שאמור לעבור מישראל לרצועת עזה דרך בפרויקט בעצם במימון בינלאומי, פרויקט ענק, וכל זה, אתה מסתכל על הכל, אבל אתה אומר, בסוף, 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 שום דבר לא מצליח לעצור את מה שקורה ברצועת עזה, בטח לא בצורה הרמטית, זה יכול להנמיך את הלהבות, זה מצליח להנמיך את הלהבות בכל השנה האחרונה, אבל אין עצירה מוחלטת, אין אף פעם בעזה כיבוי מוחלט של הלהבות של האש.
השאלה האחרונה שנוגעת כמובן למהומות בתוך ישראל, דיברנו מעט בתחילת השיחה שלנו, אז ירושלים נראית כמו שדה קרב, יש יד מכוונת מאחורי האימותים האלה בבירה?
תראה, אני לא יכול להגיד לך בוודאות שאני יודע שיש יד מכוונת, אני יכול רק להעריך, והערכה שלי היא שכן, בהחלט כן, ואני אסביר גם למה. תמיד עטילה בתקופה של רמדאן ובתקופה שירושלים מה שנקרא עולה על ראש שמחתם ותמיד שיוצאות גם מלשכת אבו מאזן וגם מחמאס הודעות והם יצאו בשבוע האחרון שירושלים היא קו אדום ושאם ישראל תפגע בסטטוס בו באל-אקסה והם מאמינים שישראל עושה את זה בימים האחרונים אז יהיו לכך השלכות. ברגע שאומרים שיהיו לכך השלכות קודם כל יש לך ליבוי שמגיע מלמעלה. הליבוי הזה בסופו של דבר מגיע לאנשים שהם מה שאצלנו מכונה התנזים, בסדר? האנשי שטח, האנשים שעושים באמת את הפעילות ומכירים את השטח, מכירים את האנשים, כן, הם מוציאים את האנשים החוצה, זה לא סתם שמגיעים לך פתאום עשרות מפגינים לשער שכם, שביד זה מתמלא גם אחרי זה למאות מפגינים, זה לא סתם קוראים הדברים האלה, לא סתם אתה רואה את כל הסרטונים בטיק טוק מופצים בצורה מאוד מאוד ויראלית ומאוד מדויקת, כל הדברים האלה בסופו של דבר מוכוונים. בעיניי הם מוכוונים משני הצדדים. הם מוכוונים גם על ידי הרשות הפלסטינית, אתה יודע, מבחינתה יש לכך סוג של אינטרס מסוים שהוא שונה מחמאס, ויש לך גם את האנשי חמאס או את האנשים שמזוהים חמאס במזרח ירושלים, שרק מנסים כל העת להבעיר, והם ככה הצליחו למצוא איזה ניצות, אז הם מנסים לשמור על הגחלת ולהדליק את האש הזאת כמה כמה שיותר גבוה. כן, התשובה היא כן, אני מעריך שזה בסופו של דבר לא משהו שהוא ספונטני, ממש לא.
אליאור לוי, פרשננו לענייני פלסטינים, תודה.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.